אנחנו בעמוד 47 בספר דרך השם. הנושא, זה התחלה של חלק ב'. חלק ב' עוסק בעניין אחד גדול, והוא ההשגחה. בשבוע שעבר עסקנו הרבה בהגדרת הנושא. למה מתכוונים כשמדברים על השגחה? ומתוך חיתוך שעשינו בין השיטה של הרמב״ם והשיטה של הבעל שם טוב, אחרי חיסול כמה טעויות אפשריות, הגענו למסקנה שההשגחה פירושה שהדבר הוא חשוב. כן? החשוב בעיני הבורא. בעל משמעות, נאמר. למה? יכול להיות
אותו?
לא, יכול להיות בעל משמעות כללית ולא פרטית. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, זה משמעותי שיהיו חתולים בעולם, אבל זה לא משמעותי שיהיה חתול זה. אז למה יש חתול זה? כי צריך שיהיו חתולים בעולם. בסדר? כמו ש... אגב, זה בדומה לשיטתו בטעמי המצוות. הוא אומר, זה חשוב שיהיו קורבנות. אבל למה שבעה כבשים בקורבן המוספין ולא שמונה כבשים? הוא אומר, אל תשאל אותי שאלות כאלה, כי אם היה שמונה, גם כן היית שואל למה. אלא, היה צריך שיהיה הרבה כבשים, ולכן מספר כלשהו המורה על ריבוי מספיק. כן? כך אומר הרמב״ם. כמובן שהמהר"ל וחיים מתנגדים לזה בתקיפות רבה, וסוברים שבוודאי שיש גם משמעות למספר המדויק. נכון, אתה לא מסכים, המורה נבוכים.
אני בטוח שהוא גם חושב שיש משמעות.
אה, כן? טוב, אולי. בעניין השגחה, עכשיו אנחנו, אחרי כל ההקדמה הגדולה הזאת, אנחנו יכולים לראות את הטקסט בעצמו. בעניין השגחתו יתברך שמו בכלל. יש אחר כך השגחה מיוחדת על המין האנושי. א', ידוע ומבואר. הוא. שכל הנבראים כולם שנבראו בין העליונים ובין התחתונים, הנה נבראו לפי שראתה בהם החוכמה העליונה צורך ותועלת למשהו תכלית הכללי של הבריאה, שאם לא כן לא היו נבראים. כלומר, אפשר לומר שאמונת ההשגחה היא תולדה הכרחית של אמונת הבריאה. אם אתה מאמין שהעולם נברא, אם כן, לא נברא, בכדי. ובמיוחד אם יש מטרה כללית לכללות הבריאה, אז אם כן, בוודאי שכל פרט ופרט מפרטי הבריאה משמש לאיזושהי מטרה הנוגעת אל התכלית הכללית. בסדר? כל זה אם כן מניח פה שתי הנחות, שהעולם נברא, בית שיש לו תכלית.
ואם אחד מעלה מן העולם, זאת אומרת הוא סיים את תפקידו?
סיים תפקידו.
אז בשביל מה צריכים את
שימור הסביבה? זה כבר שיקול של האדם. איפה שתצליח, סימן שצריך לשמר. איפה שלא צריך, לא תצליח. כן, לא תצליח להחיות את הדינוזאורים, לא נראה לי. אולי עשו שיבוט על זה שיצליחו להוציא את ה-DNA של אחת מעצמות הדינוזאורים. לא יודע.
בסרט.
אה? אבל זה יכול להיות, כן. אבל מי צריך היום דינוזאור? אגב, זה כתוב בחז"ל, משהו דומה, כן, לא, באותו, מן המין הזה. שהתנינים הגדולים, שהקדוש ברוך הוא הרג את הנקבה כדי שלא תלד, כן? הוא מלך אותה לצדיקים לעתיד לבוא. אז ברור שהדברים האלה הם משלים לדברים עמוקים, אבל זה גם אומר שיש חלקים בבריאה שסיימו תפקידם, אפילו בראשית הבריאה, כלומר עוד בטרם הופעת האדם, יותר נכון, יש כבר חלקים שסיימו את תפקידם. כן, היה פעם איזה יוגלי עם ציור של דינוזאורים, אז הרבנים לא רצו לתת השגחה על זה. טוב, ידוע ומבואר הוא שכל הנבראים כולם שנבראו, ובא מישהו אמר לי, איזה יהודי אחד, תשמע, פעם היה לי איזה מאובן יפה ככה שמצאתי בשירות הצבאי, הוא היה אצלי בסלון, אבל הילדים התחילו לשאול שאלות, אז למזלי הוא נשבר. ידוע ומבואר הוא, פשוט לא צריך אפילו להגיב. ידוע ומבואר הוא שכל הנבראים כולם שנבראו בין העליונים ובין התחתונים, הנה נבראו לפי שראתה בהם החוכמה העליונה צורך ותועלת למה שהוא התכלית הכללי של הבריאה. וכל חוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים הוחקו והוטבעו כפי מה שגזרה החוכמה העליונה היותו נאות, לפי הכוונה שכיוונה בנברא ההוא. טוב, פה הוא מרחיק לכת עוד קצת. כלומר, הוא אומר, יש חוקים טבעיים וגם הם משמשים לאותה מטרה. וזה דבר באמת לא פשוט לקבל. למשל, אם אני רואה צדיק הולך ברחוב, מחליק על קליפת בננה ושובר את רגלו, אז ודאי שהוא שבר את רגלו על פי החוקים של הבריאה. השאלה אם זה בסדר. לפי מה שכותב הרמח"ל, גם לזה יש כוונה מוסרית נסתרת. ואולם, מאותו הטעם עצמו שנבראו, ראוי גם כן שיתקיימו כל זמן היות בם תועדת ככלל הבריאה, כמו שזכרנו. ועל כן האדון ברוך הוא שברא כל הנבראים האלה, לא יימנע גם כן מלהשגיח עליהם, לקיימם באותו המצב שהוא רוצה אותם בו. כלומר, ההשגחה היא להתמדת קיום המין. זאת השגחה מסוג ראשונה. מסוג ראשון, כן.
וגם חוקי הפיזיקה?
גם חוקי הפיזיקה.
שכל דור משתנים?
הם לא משתנים חוקי הפיזיקה. תפוחים נח... מה?
משהו כותב יכול להיות.
בבוא הזמן, כן, יבוטל החוק.
יש תפוחים נופלים
בחודש
לא היה נכון פעם.
מה? כן, יכול להיות שפעם העולם, כדור הארץ היה במרכז העולם, וקופרניקוס גרם לשינוי. זה גם יכול להיות. אם כי זה לא סביר. כן. מי יודע. טוב, זו השאלה לגבי ברית הקשת שהרמב"ן שואל. כן? הרי כתוב בספר בראשית שיש ברית שהקדוש ברוך הוא קראת שלא יהיה יותר מבול, והסימן של הברית הזאת, את קשתי נתתי בענן. אז מה זאת אומרת? לפני המבול לא הייתה קשת בענן? אז אפשרות אחת לומר שלא היה. אפשרות שנייה זה להגיד כמו דברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר, מקשיק קושיה פיזיקלית, שהרי אפשר לייצר קשת על ידי מים. כל אחד במעבדה שלו יכול לייצר קשת.
בממטרה,
נכון? זה חוק ההתאבכות. אפשר לעשות קשת. אז איזה מין ברית זאת? אומר הרמב"ן, הייתה קשת גם לפני המבול. אלא שמכאן ואלה, הקדוש ברוך הוא החליט שזה ישמש כעוד ברית. כן? אנחנו אומרים.
הרב,
כן.
חוק טבע, חוץ מלעשות תפקיד להחזיק את העולם בעזרת זה שהוא חוק טבע, שזה נעשה עוד לפני שהאנושות מגלה אותו, ברגע שהאנושות מגלה אותו ומנסחת אותו, יש לו, אז הוא כבר מבצע תפקיד נוסף?
אינני יודע, למה שיבצע תפקיד נוסף?
ברגע שגילינו אותו, לא משפיע עלינו קצת?
אני לא, אתה עושה לפי תורת הקוונטים, אתה רוצה לומר. אתה עושה אקסטרפולציה של תורת הקוונטים, שהצופה הוא חלק מהתופעה.
אני מדבר מבחינה ממש מוסרית. זאת אומרת, יש שחוקי טבע היו לפני שגילו אותם, כי העולם מתנהל, כאילו העולם החומרי...
תפוחים נפלו.
ברגע שגילינו אותם, זה לא משפיע עלינו בדרך כלשהי?
זה חידוש.
אנחנו בוא נגיד מגלים חוק חדש, אז החוק הקודם, שאולי הוא לא היה בדיוק נכון, זה ממש כמו יצור
שהקדוש ברוך
הוא החליט שכרגע אין לו יותר
תפקידו? לא, כלומר נגיד, יש תפקיד לתיאוריות מדעיות מוטעות. לזה אתה מתכוון?
משהו כזה.
כן, זה הרב קוק כותב באגרות, שזה חשוב שהמדע יתפתח. זאת אומרת שבני אדם יטעו טעויות מסוימות. הוא אומר למשל, שאם האדם הפרה-היסטורי היה פתאום מגלה שהוא נמצא על כדור שנע במהירות אדירה בתוך הקוסמוס, אז הוא היה נתפס בעצים כדי לא ליפול. כי זה היה מערער את היציבות שלו, את היציבות הנפשית. כי בני אדם עוד לא היו מסוגלים לעשות הבחנה בין הידיעה לבין ההשגה. ברגע שבני אדם התחילו להשיג את זה, אז באמת התגלו כל מיני דברים לבני אדם. אבל עדיין היה חשוב שבני אדם יטעו ויחשבו שכדור הארץ הוא במרכז הקוסמוס, כדי שהם יחשבו שהם מרכז העולם. ולמה זה חשוב שהם יחשבו שהם מרכז העולם? כי כך הם לוקחים אחריות על העולם, וגם הם מרגישים שיותר יראת שמיים ויותר אמונה. עד שהעולם הגיע לידי גמילה, ואז אפשר היה לגלות לבני אדם את גודל הקוסמוס, ולהסביר להם שהם אבק דק בתוך ההוויה האינסופית, בלי שזה יערער את עולמם המוסרי והאמוני.
כי אז.
ואז הם מתקדמים, ועכשיו יודעים את השם.
כי אז הם מסתכלים על עצמם, אנחנו כל כך חכמים שעלינו על זה, שהם מסתכלים על עצמם בין המחלות.
יכול להיות גם, בסדר. או למשל... תורת האבולוציה. מסביר הרב קוק, זה יפה שתורת האבולוציה הופיעה בדורות האחרונים. למה? לא בגלל שהיא נכונה או לא נכונה. שזה נגיד מבחינת הרב קוק, שאלה משנית לחלוטין. זאת שאלה מדעית, זאת לא שאלה אמונית. אבל אומר, הרעיון של האבולוציה הוא רעיון גדול. מדוע? הוא מדבר על זה שיש התפתחות, יש השתלשלות של החיים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא בורא בקפיצה, בדילוג, אלא בהשתלשלות. שזה רעיון שהיה ידוע לחכמי הקבלה במשך דורות רבים, אבל ההמון לא היה מורגל לרעיונות האלה. באה תורת האבולוציה, הופכת את הרעיון הזה לשגור במוחות היותר בינוניים. לכן, במובן הזה יש, יש השגחה בהתפתחות המדעית. בסדר? כלומר, אני יודע שאני בכדור שנע, בכדור שמתגלגל בקוסמוס אינסופי, במהירות אדירה, אבל אני משיג את המציאות אחרת. אני חווה את זה אחרת. כן? בשבילי, האדמה ישרה. זאת הבחנה בין המדע לבין הנחווה, שהאיש הקדמון לא יכול היה לעשות. כן.
אז אם ככה אנחנו מגיעים לזה ש... שהקודמים הם היו פחות, אם ראשונים כמלאכים, אז
הפוך. לא, זה אומר שהראשונים היו ענקיים. זאת אומרת, הייתה להם אישיות אדירה.
כן, אבל זה מה שהם ידעו, שזה...
אבל הם ידעו טעות. כלומר, הייתה אישיות אדירה בעולם מדעי מוטעה. למשל, היום ילד בכיתה ו', כן, שרב עם אמא שלו האם לצבוע את השיער או לא, והם לשים... הגיל באוזן או לא, כן? הילד הזה יודע על העולם דברים הרבה יותר מדויקים ממה שידע בזמנו אריסטו גדול החכמים, בגיל 50. אבל אין שום ספק שהאישיות של הילד הזה היא קטנצ'יקית, היא בגובה הזה, לעומת גודל האישיות של אריסטו. ברור? כך שהיה לך האישויות גדולות בכלים קטנים.
אם כן, אז האדם יבחן במידות שלו.
באישיות שלו. כן, במידות, באישיות, בחוכמה.
אז למה צריך ללמוד, ללמוד מדע או ללמוד זה?
כדי לקדם את העולם. צריך מדע?
זה האישיות שלך.
זה גם חשוב. זאת אומרת, האישיות קודמת לפיתוח. אבל אם יש רק אישיות ואין פיתוח, אז אתה אומר שאתה רוצה רק תוכן בלי כלים. וזה חבל. בסדר?
לא הבנתי איך המדע נותן לך כלים.
המדע זה כלים.
ואם היינו עכשיו רק עם סוסים
וחמורים... היינו פרימיטיביים. זאת אומרת, החוכמה הזאת לא הייתה מופיעה, לא הייתה מתפשטת על כלים רבים. לכן אומר ספר הזוהר, שבשנת תברש לאלף השישי, מתי זה היה? 164 שנים. זאת אומרת, בשנת 1840. אומר הזוהר, כשיהיה... כשנגיע לשנת תברש לאלף השישי, אז ייפתחו מעיינות החוכמה בעולם למעלה ולמטה, וישראל יגאלו. כלומר, אי אפשר שהמאורע של שיבת ציון יהיה מאורע בעל משמעות מצומצמת. תאר לספר שמדינת ישראל הייתה קמה לפני אלף שנה. אז היה אומר שבמזרח התיכון קמה עוד מדינה. מה היו אומרים על זה בפטגוניה? לא היו יודעים בכלל שזה קיים. זה בכלל לא היה משנה כלום במציאות. היום ההתפתחות הטכנולוגית היא כזאת, שכל מאורע ברבע גבעה בארץ ישראל, זה נוגע להספקת הנפט של המערב כולו. מובן? זאת אומרת, הכלי שבתוכו חלה הנשמה העליונה שיורדת לעולם בזכות מדינת ישראל, הכלי הוא הרבה יותר רחב, כך שגם ההערה הנשמתית תהיה יותר גדולה. האם אתה מבין אותי? יופי. טוב, אם כן אפשר.
אם יהיה נביא פה, אז כולם ישמעו אותו.
נכון, אבל יש גם הבדל בין הנבואה שבאה אחרי חוכמה לבין נבואה שלא באה אחרי חוכמה. כן? כלומר, הנביאים בימי קדם היו אנשים גדולים, אבל לא היו כלים במציאות לקלוט את דבריהם. עכשיו זאת נבואה שתחול על גבי 2500 שנות חוכמה. זאת נבואה בשיעור קומה שאין ארוך לו, שלא היה כמו בימי קדם.
לשכנע.
שלא תשכנע, זה יהיה עמוק יותר. בסדר? כן.
לכל חוק טבע יש
תפקיד מסתרי,
כמו למשל
האבולוציה,
כמו למשל
בתורת הקוונטים. כן, ייתכן מאוד. זאת אומרת, זה לא במקרה שהחוכמה הולכת ומתקדמת. גם הרב קוק באורות הקודש מסביר את זה, שככל שיש יותר גילויים של עלילות היווצרות העולמים, כך נעשית חוכמת מעשה בראשית לחוכמה יותר גלויה נדרשת ברבים. וככל שחוכמת מעשה בראשית יותר גלויה, כך נפתחים שערים אל חוכמת מעשה מרכבה.
תורת הקמדים זה חוכמת מעשה בראשית?
כן, חוכמת מעשה בראשית.
מי שמלמד פה קוונטים דורש במעשה בראשית?
כן.
כן?
מה הבעיה? הוא דורש במעשה בראשית ברבים. מה?
טוב שהוא לא דתי?
אז מה? אז זה אולי עדיף שהוא דתי ולא ילמד. שזה יישאר סודי. כן? או שיקפידו שיהיו רק שני תלמידים בכל שיעור. המפץ הגדול זה יותר גדול. המפץ הגדול מגלה באמת את האפשרות שהחוקים עצמם של הפיזיקה ישתנו.
שהם נבראו באותו רגע ש...
לא, זה לא רק זה. למשל, חוקי הפיזיקה הם שונים במצבי הלחץ ההם. זה החידוש. כן, זה קצת משחרר מן האמירה האריסטוטלית שחוקי הטבע בלתי משתנים.
זה גם מעשה בראשית.
כן, ודאי, זה מעשה בראשית.
ואיך זה קשור למעשה
מרכבה? איך זה קשור למעשה מרכבה? הוא זה משהו. טוב, אין דורשי. כן. בית. ואולם, עכשיו הוא יסביר כאן את סדר ההשגחה. כן? כלומר, יש כוונה כללית שתהיה השגחה. עכשיו, סדר ההשגחה זה גם עובר דרך, אפשר לומר, מערכת. מערכת ההשגחה. כן? ואולם כבר הקדמנו בחלק הראשון, פרק החמישי, שתחילת הנבראים כולם הם הכוחות הנבדלים ומהם משתלשלים הגשמים, והדברים בגשמים בכל פרטיהם, הנה הם כפי מה שנעתק עליהם מן הכוחות ההם בפרטי בחינותיהם, ואין דבר קטן וגדול בגשמיים שלא יהיה לו סיבה ושורש בכוחות הנבדלים כפי בחינותיהם. ואדון ברוך הוא, הנה הוא משגיח על כל אלי העניינים כפי מה שבראם, דהיינו על הכוחות הנבדלים בראשונה, ועל כל השתלשלותם כפי מה שהוא באמת, וכן הוא משגיח גם כן על הפקידים שיפקיד על הנמצאות, כמו שזכרנו שם, לקיים אותם ואת פקודתם, להתמיד להם הכוח שיפעלו פעולתם. כן. ואומנם, ביות שנשתנה המין האנושי מכל שאר המינים, שניתנה לו הבחירה והיכולת במה שהוא לו כניית השלמות או חיסרון, ונמצא בבחינה זו פועל ומניע ולא נפעל, גם ההשגחה עליו מוכרח שתשתנה מההשגחה על שאר המינים. זה טוב, זה חידוש גדול של רמח"ל. מדוע יש השגחה מיוחדת על האדם יותר, או באופן שונה, מההשגחה על כלל הנמצאים? לפי הרמב״ם הסברנו שזה בגלל שהאדם הוא בעל שכל. לפי רמח"ל זה לא בגלל שהוא בעל שכל, אלא בגלל שהוא בעל בחירה.
לא, זה לא אותו דבר.
כי בחירה זה לא שכל, ושכל זה לא בחירה.
אז לדולפין יש השגחה?
כל השכל של האדם הוא בעצם באופן זה שהוא כן בוחר.
לא.
אם אולי זה לא העניין של מנת משכל.
למה? למה אתה אומר שהשכל של האדם זה פונקציה של הבחירה שלו? למשל, המלאכים יש להם שכל פצץ, הרבה יותר גדול משלנו, והם לא בעלי בחירה.
כן, אבל הרמב״ם לא אומר
שהמלאכים
יש השגחה יותר
מאשר עלינו. הרמב״ם אומר שכן. במורה נבוכים מסביר הרמב״ם שההשגחה היא על כל העולמות העליונים, כולל המלאכים, וגם על האדם בתוך העולם התחתון. כך אומר הרמב״ם? כן. מה? השכל? לא. לא. אמרתי שתיקון המידות הוא לעיכובה להשגת השכל. זה לא שהמידות מקנות שכל, אלא שאם אין תיקון המידות, אי אפשר לקנות שכל. כן. זה מה שאמרתי. נו, אז מה השאלה? טוב. אז אם כן, הרמח"ל אומר שזה תלוי בעובדה שאדם הוא בעל בחירה, וזה מתקשר קצת למה שהוא אמר באמת בחלק ראשון פרק 50, שהפעולה של הכוחות העליונים בעולם היא מלמעלה למטה מצד הבורא, וממטה למעלה מצד הבחירה של האדם. ולכן יש גם היזון חוזר, שמה שהאדם יחליט בבחירתו לעשות, ישפיע גם על התעולה של הכוחות העליונים למעלה. וחוזר חלילה וחס. זה חליל.
מה?
איתרציות?
איתרציות.
כן. קוראים לזה איתרציות בטכניון.
מתמטיקה
זה ככה. תפסיקו לריב.
אולי הם לא לומדים באותו טכניון.
זה גם יכול להיות. למה אני זה מבנה אדם? זה לא המרכיב היחיד. יש עוד מרכיבים. אבל המרכיב הבכירי הוא משמעותי עבור רמח"ל. בכלל, עבור רמח"ל, מה שעושה את האדם לייחודי זה הבחירה החופשית. מה שאין כן לדעת הרמב״ם, שהבחירה איננה מעלה באדם. לפי הרמב״ם, זה שאדם הוא בעל בחירה זאת לא מעלה. זה נתון אומנם, אבל זה לא נתון שהוא נותן לנו מעלה. כן.
הבנתי שהרמח"ל שם את הדגש גם מ-ב' וגם מההתחלה של ג', שההשגחה היא פונקציה של כמה האלמנט הזה מסוגל לפעול, או אמור לפעול.
מה אתה
מבין? כמו שלג' זה יותר פעיל במציאות, יותר בגללו המציאות נקבעת, אז ככה משגיחים עליו יותר. המלאכים הם אלה, הכוחות העליונים הם אלה שפועלים מה שקורה למטה, לכן ההשגחה עליהם לפני מה שההשגחה של למטה, והאדם מפעיל גם את מה שקורה למעלה, לכן משגיחים עליו.
נכון.
וזה מצד זה שאומר שההשגחה היא נולדת בגלל
שאני
רוצה שהעולם יעשה את מה שהוא אמור לעשות.
נכון.
אז לכן כל מה שיפעיל זה מה שיהיה מושגח.
נכון. ולכן יש אופנים שונים של השגחה על האדם. אוקיי? כי הנה יצטרך להשגיח ולהשקיף על פרטים מעשיו, להמציא לו כדרכיו וכפרי מעל עליו. כלומר, יש גם השגחת שכר ועונש. ונמצא שיושגחו מעשיו כולם תולדותיהם, וישוב ויושגח עליו כפי הראוי לתולדות המעשים ההם בפרט, ומידה כנגד מידה, כמו שזכרנו לפנים. וזה ממה שאין שייך בשאר המינים, שאישיהם נפעלים ולא פועלים, ואינם אלא כפי מה שראו לתשלום המין ההוא, כפי מה שהושרש בשורשו, שהנה תהיה השגחה לקיים השורש ההוא בענפיו, כפי מה שטבע וחוק השורש נותן שיהיו. אבל המין האנושי שאישה פועלים ומניעים כמו שזכרנו, יצריך שיושגחו בפרט כפי מה שיגרמו להם מעשיהם, לא פחות ולא יותר, ועוד נרחיב ביאור הדבר הזה לפנים. בסיעתא דשמיא.